קראנו את הפרק הראשון, כן? אז נתחיל הפרק השני, לאט לאט. הערב אני עייף באמת. טוב, תקחו את ה... אז אתם זוכרים שכבר למדנו בפרק הראשון שיש הקבלה בין כל אחד משמות הקודש שיש במקרא, ויש 10 שמות, יש הקבלה בין השמות והספירות. והתרנו ללמוד את הספירה האחרונה מלמעלה למטה, כן, אני רוצה, את הספירה האחרונה מלמעלה למטה, שהיא ספירת מלכות, ולספירת מלכות שייך את השם של אדוני אלף דלת נוניות, כן? ולמדנו כמעט כל השנה את השם הזה, ובעיקר מה שצריך כדי להתחיל בפרק השני, זה כי הספירה האחרונה, מלכות, היא בית קיבול לכל ההשפעות שבאות מהספירות העליונות. ו... לכן נקראת מקור הברכות, כי כל הברכות שבאות מעולמות העליונות, מהעולמות העליונים, מגיעים לספירת מלכות, שהיא הכלי של השם הכולל, ומספירת מלכות השפע יורד לעולמנו, דרך הרבה הרבה מדרגות, אבל זה כבר עניין אחר. טוב, אז הספירה היותר קרובה לספירת מלכות היא ספירת היסוד, שהיא התשיעית מלמעלה למטה. אז בואו נתחיל את העיון של השער לאורה על דווקא על הספירת יסוד. רגע דקה, מה אמר, אם יהיה? לא, שולי לי פרלי, אני חוזר מיד. אז אם אתם רואים את סדר הספירות, זה מתחיל מלמעלה בכתר, והספירה התשיעית זה יסוד, כן? ודרך יסוד כל ההשפעות באות קודם כל ליסוד, ומיסוד למלכות. זה מה שרציתי להקדים כדי שנתחיל בנושא עצמו. אז לפי חוכמת הקבלה, זה השם אל חי ששייך לספירת יסוד. השם אדוני שייך לספירת מלכות, והשם אל חי לספירת יסוד. למשל בפסוק שיש בהתחלה, בתהילים, צמא נפשי לאלוקים, זה כבר מידה אחרת, לאל חי. מתי יבוא ויראה פני אלוקים. אז המילה אלוקים, בערך בקצרה, בהתחלת הפסוק שייכת לספירת גבורה, ובסוף הפסוק לספירת מלכות. אבל זה עניין אחר, פה יש כבר ההגדרה של השם אל חי ששייך לספירת יסוד. אז נתחיל כרגיל לאט לאט, ואם יש שאלות תשאלו, כן? השם השני משמות הקודש על דרך המעלות, וכשהוא אומר על דרך המעלות, תזכרו, זה עניין התפילה. התפילה עולה ממעלה למעלה, ממדרגה למדרגה, אז דרך המעלות זה מלמטה למעלה. כי השם אדוני זה פתח ההיכלות של התפילה. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. כן. אז השם השני, משמות הקודש, על דרך המעלות, פירוש יסוד, הוא הנקרא אל חי. בטעם הנקרא אל חי, למה הוא נקרא אל חי? לפי שהוא סוף 9 המעלות, סוף 9 המעלות, הנקראות 9 אספקלריות, אספקלריה זה מראה, כן? והוא המושך מכל הספירות, מידת החסד והחיים, למידת אדוני, כמו שהודענוך. וכבר היינו בלימוד על הספירה מלכות, כי זה שם יסוד שמושך את כל ההשפעות העליונות כדי להביא אותם לספיר המלכות. הספיר המלכות היא בית קיבול לכל. ומכיוון שבעיקר יש בכוחה של הספיר היסוד למשוך את כוחות החסד והחיים, אז מצד אחד השם של הספיר היסוד זה אל חי, אל זה חסד וחי זה חיים. השם אל חי מצד אחד הוא אל, ואל זה השם של הספירה חסד. וחי ששייך לחיים, שהיא מן ההגדרות של הספירה תפארת. טוב, כפי שאמרתי הרבה פעמים, צריך להתרגל לכל ההקבלות האלה. אז אני חוזר רק בקצרה כדי שתזכרו את זה. מלמעלה למטה. השם השייך לספירת כתר זה שם, מי זוכר? כתר. אהיה, יפה. צריך לזכור את זה, כן? להתרגל. אמרו חכמים כי צריך 40 שנה כדי להתרגל לזה, וזה אמת, כן? אז לא, לא תבהלו. אז כתר זה אהיה. חוכמה. אתם חוזרים על השיעורים פעם, כן? זה נקרא שיעורי בית. השם חוכמה זה יודקה. השם של בינה. שם הוויה במילוי אלוקים. שם הוויה י' כ' ו' כ', אבל באותיות אלוקים. לא למדנו, לא למדנו את זה? אני חושב שלמדנו, לא? אז איתכם הסליחה. טוב, אז אני חוזר בקצרה. כתר, תכן שלמדנו וישחתם. כתר זה יהיה, חוכמה זה י' כ', בינה זה י' כ' ו' כ', באותיות אלוקים, חסד זה אל. גבורה זה אלוקים, תפארת זה י' כ' ו' כ' בלי אותיות, נצח זה השם צבאות, הוד זה אלוקים צבאות, יסוד זה אל חי, וגם נראה את זה אחר כך אל שדי, ומלכות זה אדוני. זה 10 שמות הקודש. שכחתי אחד? לא. טוב, אני מחכה איזה שהיא שאלה. והשם של דעת? דעת לא שייך ל10 ספירות. לא למדנו את כל זה בהתחלה?
לא.
אז אני אסביר את זה בקצרה, כדי שתזכרו. ותכן שצורך לחזור כמה פעמים על כל ההקדמות האלו, אבל צריך לזכור את זה בעל פה, כן? ואז אני חוזר. קודם כל, התפשטות רצון הבורא זה נקרא כתר. וכתר זה מדרגה. צריך לסגור את זה לפני שם. וכתר זה נקרא רצון. הרצון הבורא לשייך השייכת לכל עולם ועולם, זה נקרא הכתר של העולם. כל עוד שהעולם לא מתוקן, הכתר היא רחוקה מאותו עולם. זה עצם החיות של אותו עולם נלקח מהעולם דרך הצמצום מבחינת כתר, וכשהעולם, כל עולם ועולם זוכה בזה, אז הכתר יורדת על הראש. מבינים את ה... אין מלך בלי כתר. זה לא הכתר שעושה את המלוכה, זה המלך. אבל המלך בלי כתר זה לא מלך. אז כל עוד שהוא לא זוכה ללבוש את הכתר, הכתר היא רחוקה. טוב, נחזור על כל העניינים האלו הרבה פעמים. אז הרצון של הבורא, השייכת לכל עולם, נקראת כתר. רצון זה אותיות צינור, תזכרו את זה. זה צינור דק שמתחיל להיכנס בחלל, צינור זה אותיות רצון. למנו את העניין של הצמצום והחלל? לא למנו את זה השנה? טוב, אז תזכרו את זה. כדי לברוא עולם, צריך עולם מסוים, צריך כל עולם, צריך קודם כל לברוא חלל כדי להציל את אורות העולם השייך לאותו, לאותה מדרגה. כן? אז קודם כל נברא חלל ריק מחמת הצמצום. תהינו, הקדוש ברוך הוא מצמצם את השפעת אורו מהמרכז לצדדים ונוצר חלל. באותו חלל נכנס קו אחד דק מאוד כדי לבנות, ליצור את הספירות השייכות לאותו עולם. ולכן הקו הזה יורד מלמעלה למטה בבחינת רצון, והוא נקרא צינור. צינור זה אותיות רצון. זה מובן? טוב. אז ברצון הזה יש בבחינת מילוי הרצון, נכללים בו כל המדרגות של אותו עולם שמתפשטים אחת אחרי השני. אז קודם כל כתר. החיצוניות של הכתר זה כתר, אבל הפנימיות של הכתר זה כל שאר תשע הספירות. כן? אז קודם כל יוצאת חוכמה.
החיצוניות של הכתר זה הכתר.
כן. החיצוניות זה ההגדרה שאני נתתי. דהיינו, הגילוי של הכתר. תוציאו את חיצוניות, גילוי. הגילוי של הכתר היא כתר, אבל הפנים של הכתר, מבחינת בכוח, זה כל שאר הספירות. ואחרי כתר, אז יוצאת חוכמה. מקו ימין. והחוכמה זה המילוי של הכתר שיוצאת מקו ימין. ואחר כך, הבינה יוצאת מקו שמאל. והבינה זה המילוי של החוכמה. אחר כך נראה איך זה מסתייר באופן האותיות. ולכן, כלול בכתר יש חוכמה ובינה. אז הכתר זה הייחוד של חוכמה ובינה בבחינת רצון הבורא. אבל מבחינת הבריאה יש חוכמה ניחוד ובינה ניחוד. מצד הבריאה כתר מתגלה כחוכמה ובינה. חוכמה זה מצד קו החסד ובינה זה מצד קו הדין. אז בכתר זה כלול בייחוד גמור. כשיש התפשטות המילוי בגלוי, אז הצד החסד מתפשט מצד ימין, הצד הדין מצד שמאל. וזה התחלת השורשים של כל הקווים של הספירות. יש לכם פה כבר משולש, כן? כתר, ומכתר יצא חוכמה, ומהפנימיות של החוכמה יצא בינה, ואפשר לתאר את זה ככה, מפנימיות של הכתר יצא חוכמה, ואחר כך יצא בינה, וזה משולש. אז יש לנו כבר השורשים של שלושה קווים. אחר כך אני אסייר את זה בלוח. כתר, חוכמה, בינה. טוב. אז מחוכמה מתפשט קו החסד. זה חסד, חסד נצח. מבינה מתפשט קו הדין. זה גבורה, הוד. וכל המשימה של הבריאות זה לאחד את הקווים האלו. אז זה מתאחד ביסוד. אז אני אראה לכם ככה. וכשזה ייחוד הוא גמור, אז מתגלה הכלי של הדעת. זה היה עם זה. מסגחת את כל החיים. אז חוכמה ובינה הם המילוי של הכתר. אני רוצה להדביר לכם מה זה מילוי. אם אני מגיד את האות יוד, המילוי של היוד זה ורדלת. אתם מבין? אז יש יוד אחת כלולה בתוך היוד הגלוי, יוד נסתרת בתוך היוד הגלוי, כן? ויש שני זדדים. אולי אנחנו נזכיר בהסבר של השלח על העניין הזה, ואחר כך אני אחזור על מתכונת הספירות. היוד של שם, היוד הראשון. ואחר כך המילוי של אותו יוד, המילוי של אותו יוד, מתגלה. אז הוא מתגלה קודם כל בדלת. אחר כך הוו נכנס פה, וזה ההא הראשון. אז אתם רואים איך המילוי של יוד, והיינו חוכמה, מתגלה כההה של בינה. והה זה דלת ובב. אז הבב נכנס בתוך הדלת בהתפשטות של המילים של היוד, ואז עולם הבינה נמצא. טוב, יש 70 צורות כדי להסביר את זה. רק צריך להתרגל, תתרגלו. זה מובן? אבל איך נעשה התפשטות? קודם כל, אני מתפשט באורך, זה וב. אחר כך, מהוב הזה, התפתחו ברוחב, זה הדלת, כן? ואחר כך הוב נכנס בדלת, זה ה. אבל כשנכנס בדלת, זה נקרא, תזכרו את זה, הוא נכנס בעיגור, ובעיגור בתוך מאה אימון. וצריך לבנות אותו, אה? זה הלד, אה? הרב פה נולד, זה הרב לשם, כן? ואחר כך הדלת יורד, הוו נכנס, וזה יוד כרב כ. את החלק הזה, זה נקרא תפארת ומלכות, ואת החלק הזה נקרא כתר חוכמה בינה. זה מובן? זה הספירות העליונות, כתר חוכמה בינה, וספירות התחתונות, מחסד עד מלכות. חסד, נבואה, תפארת, מסך, חוד, יסוד, מלכות. טוב, אז אני חוזר למה שהתבטחו. בנקודה של כתר יש איחוד גמור של דין, חסד ודין. אז קודם כל יש התפתחות של החסד בשורשה בחוכמה. אחר כך התפתחות של הדין בשורשה זה בינה. אז פה יש השורשים של שלושה קווים. זה נקרא קו החסד, זה נקרא קו הדין, זה נקרא קו הרחמים. אז פה יש ניתוק כביכול בין חסד ודין. התפשטות של החסד, התפשטות של הדין. דין נדחה בשביל הקבלה גבוהה. אז כשיש איחוד בין חסד וגבורה, ונקרא תפארת, אז התפארת נמצא בקו הרחמים שהוא קו הייחוד. אתם רואים? פה זה נתחחק, פה זה נתקרב. אז תפארת זה איחוד של חסד וגבורה. איך נעשה איחוד של חוכמה ובינה? בהדרגות. קודם כל חסד וגבורה ותפארת. אחר כך התפשטות של נצח ושל הוד, והייחוד של נצח והוד זה יסוד. או מלכות. אז כשהייחוד של הקווים מושלם, אז מתגלה פה הכלי של דעת. ולכן דעת זה גילוי של כתר, מילוי של תפארת, שהוא המילוי של יסוד. ולכן יסוד זה סוף סוף הגילוי של כל הייחודים שנעשו על הכתר. ולכן פה מלכות מקבלת את כל ההשפעות שבאות מן המעלה בבחינת ייחוד האור. מכיוון שהיא מקבלת את החסד ממילת החסד, יסוד נשמעת אל. זה שם של חסד. מכיוון שהיא מקבלת חיים, התפארת, נשמעת אל חיים. זהו, אז שם של יסוד זה אל חיים. זה מה שהוא מסביר בנו. אני רואה את
זה מהחסד.
סליחה?
למה מקבלת את זה מהחסד?
לא, מכיוון שמקבלת מחסד, נקראת אל. מכיוון שמקבלת מרחמים, נקראת חי. השאלה היא, מה מקבלת מיצר מרוב מגבורה, ומה השם באותם הבחינות, זה בהמשך. אחרי כשנקראת אל שדאי, ההשפעה היא יותר משמאל מימין. אבל נתחיל בשם הראשון שהוא אל חי. מה? זהו, אז כשתיקון של עולם נעשה מבחינת גמר התיקון, אז מתגלה הדעת של אותו עולם, ודעת זה סוף סוף האיחוד של כל האורות שנתפרדו מהכתר. ולכן הנבואה של כל עולם בסוף גמר התיקון של כל עולם זה ומלאה הארץ דעת השם. ולכן דעת זה לא אחת מהספירות, זה גמר התיקון של כל עולם ועולם. כן, בבחינת דעת. ואז אם אתם לומדים את ספר יצירה, אתם רואים שמיד בהתחלה הספר יצירה מדגיש עשר ולא תשע, עשר ולא אחד עשר. דהיינו, עשר ספירות ולא תשע ספירות, עשר ספירות ולא אחד עשר. כי דעת זה לא אחת מהספירות, וכתר היא אחת מהספירות. זה ספר יצירה. אבל זה כבר מקביל לאותו עניין. טוב, אז אני חוזר להגדרה הראשונה. השם השני משמות הקודש הדרך הבאה, שכחתי לדייק את כל השמות האלו. כתר זה אהיה, חוכמה זה יה, בינה זה יוד כרב כאותיות אלוקים, חסד זה אל, גבורה זה אלוקים, תפארת זה יוד כרב כבלי אותיות, נצח השם צבאות, הוד אלוקים צבאות, יסוד אל חי ומלכות אדוני. תזכרו את זה.
תוכל להסביר יותר בבקשה,
יודקי לבקי זה הוויה, זה בבחינת חסד גמור, אבל ההתפשטות של אותו שורז היא דרך קו הדין, ולכן האותיות זה של השם אלוקים, כי אלוקים זה שם הדין, והוויה זה שם הרחמים. ואני מזהיר אתכם הרבה הרבה פעמים, ואני אחזור על זה, צריך להתרגל הרבה הרבה זמן, ולא לנסות להבין מיד, כן? קודם כל, למלות את בית הקיבול, ואחר כך יש על מה להבין, על מה להבין. זה מובן? עכשיו אנחנו מתחילים, וצריך אפילו שנים ללמוד את האותיות של אותה חוכמה. ואחר כך נלמד את התיבות ואת המשפטים ואת הפסוקים. טוב, כפי שאתם זוכרים, כשהתחלנו, זה פשוט, אפשר להגדיר את זה, לימוד לשון הקודש. כן? אז כל לשון צריך להתחיל בלימוד האותיות. זה אותו מקרא, אותם פסוקים, אותה חוכמה, אבל ברמה אחרת, עם צליל של משמעות אחרת, צריך להתרגל. כן? אתם רואים שאי אפשר להבין את חוכמת הקבלה חוץ מלשון הקודש. בשפה אחרת זה אי אפשר לתפוס. כן? צריך להבין את זה עברית בעברית במשמעות של לשון הקודש. אז נתחיל לאט לאט, ואז אתם רואים פתאום שהפשט של הפסוקים מתגלה מיד. למשל הפסוק שלנו, צמא נפשי לאלוקים לאל חי. מה זה ההבדל בין אלוקים ואל חי? ולמה זה נקרא אל חי? האם זה רק פיוט? או אם יש חוכמה מדויקת? הנביא רצה לומר מה שרצה לומר באופן מדויק כשמשתמש במילה זו או אחרת. טוב, אז נתחיל. השם השני משמות הקודש, על דרך המעלות, כפי שאמרתי מלמטה למעלה, הוא הנקרא אל חי. וטעם, למה נקרא אל חי? לפי שהוא סוף תת המעלות הנקראות את אספת הראיות, והוא המושר מכל הספירות, מידת החסד והחיים, למידת אדוני, כמו שהודענוך, זה בפרק הקודם. דהיינו, אנחנו מדגישים שמה שעובר דרך הספירת יסוד לספירת מלכות, זה כל ההשפעות של כל הספירות. אבל הצד היותר בולט, אם אפשר לומר, התפקיד של היסוד, זה למשוך למטה לספירת מלכות, בעיקר את החסד ואת החיים. תזכרו את זה, כן? היסוד הוא המוליד את החיים בעולם. והוא נותן את הכוח של החיים לתולדות שיש בעולם. אם אתם זוכרים בתפילה, אנחנו אומרים אל התולדות, אל ההודעות, כן? אדון הנשמות, ובמקום אחר זה אל התולדות, כן? זה ספירת יסוד, אדון הנשמות, אדון התולדות, זה ספירת יסוד. אולי אני אזכיר לכם מה שלמדנו פעם, בנוסח של ברכת הקהל, בנוסח הספרדי, אומרים ככה, מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה. יש רמז לעמודי עולם שהם הכלים של אותם ספירות. אברהם זה חסד, יצחק זה גבורה, יעקב זה תפארת, אברהם, יצחק ויעקב, משה זה נצח, אהרון זה הוד, ופתאום דוד ושלמה זה מלכות. מה חסר? חסר יסוד. ולכן הכוונה של אותה ברכה, של אותה תפילה, זה דווקא ליסוד. מי שברך אבותינו, מי ברך אותם, זה היסוד. אנחנו מתפללים למי שברך אבותינו. מי זה שם של יסוד. הבנתם את זה? מי שברך אבותינו הוא יברך אותנו או אתכם, כן? זה מקור הברכות, למדנו, זה ספירת מלכות, אבל מאיפה הוא מקבל את הברכות? מיסוד. הוא המי שמברך את מקור הברכות. לכן הכוונה באותה תפילה, הכוונה זה מי שברך אבותינו, זה יסוד. באופן קצת יותר עמוק, למיתו של דבר, הכוח של היסוד בא מהבינה. איזה יסוד של הבינה שמתגלה ביסוד של השם הכולל. אני מודע שאתם לא מבינים מה שאני אומר, כן? רק תשמעו. ואז יסוד הבינה מתגלה ביסוד התפארת, וזה הכוח של הבינה, שנקראת מי גם כן, שבא דרך כל השפעות האלו, עד המדרגה יסוד, וזה רמז ליוסף. זה מובן? לא, זה לא מובן, אבל שמעתי, כן. אז נחזור לעניין. לא, מי זה בבחינת יסוד נקרא צדיק, כן. אבל מי זה מבחינת הכוח שבשם אלוקים. כי בשם אלוקים, אם אתם רואים את השם אלוקים, מצד אחד יש אל. אי אפשר להערבב פרשיות כאלה. אני מדבר, וכשאני מדבר, רק אני מדבר. נכון? טוב. אז מצד אחד זה אל. מצד שני זה מם יוד, זה מי. ובאמצע זה ה. אז המי בא מכוח של בינה. לפי הפסוק, מי ברא אלה. אלה ומי זה שם אלוקים. גם זה תתרגלו לזה. אז אני חוזר. זה סוף תת המעלות, והוא המושך מכל הספירות, כך כתוב בדיוק, מכל הספירות הוא מושך מידת החסד והחיים. אז מכיוון שהשם של מידת החסד זה אל, והחיים זה חי, כשמושך מכל הספירות מידת החסד והחיים למידת אדוני, אז הוא נקרא אל חי. עכשיו הפשט של מה שאמר הרב זה מובן, כן? שוב אני חוזר בקצרה. מידת היסוד מושכת את ההשפעות של כל הספירות, אבל בעיקר יסוד מושך את מידת החסד והחיים של כל הספירות. ולכן השם שלו זה אל חי. בעיקר, מכיוון שהוא ממשיך, מושך, כל ההשפעות של כל הספירות, גם דין וגם חסד. אבל הכוונה היא למשוך, להמשיך, בעיקר חסד וחיים. זו המטרה שלו. עם החסד והחיים באים גם כן השפעות של דין והרבה ממדים אחרים. אבל השם שלו, קודם כל, היעד שלו זה להיות אל חי. אחר כך, כשנגיע בשיעור השני, השם השני של הספירת יסוד, זה אל שדאי. ובאל שדאי זה קשור לאל חי, אבל כבר בממד אחר מצד הדין. אז אני הוספתי את ההסבר של, באופן דומיננטי נאמר, המטרה שלו זה למשוך את החסד והחיים. אבל כפי שאמר הרב, הוא מקבל את כל ההשפעות לפי מעשים של התחתונים, מתגלה יותר חסד או יותר דין למעלה, כן? אבל יש איזה מין כוונה ביסוד לתת לחסד ולחיים לעבור ולמנוע את הדין ככל האפשר.
יסוד זה גם
אין שדאי. זה גם אין שדאי בבחינה אחרת. אתם זוכרים ש...
יש פחות דין. אם היסוד לא...
לא הבנתי את
זה. יסוד יותר חסד וחיים.
אז
בעולם שלנו יש פחות דין.
כן, אבל תלוי לפי המעשים של התחתונים. יש ביסוד, זה נלמד אחר כך, כוח להפוך את הדין לרחמים. מכיוון שקיבל את החיים ממידת הרחמים, כשיש השפעה של מידת הדין, או דרך גבוהה או דרך הרוב, היסוד הופך את זה לחיים בכוח החסד. אז אתם רואים שפה אנחנו לומדים את התפקוד של מה שאנחנו קוראים איחוד המידות. אבל ביסוד יש תפקיד מסוים להפוך את הכל לחסד ולחיים. שוב, הכל לפי זכות הנבראים. אז אני ממשיך. וכשהתחבך ביחד החסד והחיים, נקרא אל חי. וכשהוא ממשיך הכוח הזה במינת אדוני, נקראת גם היא ארץ החיים. אז מתי מלכות שנקראת ארץ? זה למדנו מקודם, כן? אחר אני אחזור רק בקצרה. מתי ארץ נקראת ארץ החיים? כשיש בכוח היסוד למשוך חיים במלכות. אז מלכות נקראת ארץ החיים. זה מובן? כן? למשל, כשלמדנו את ההגבלות בפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז אתם תקראו את זה ככה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שמיים זה השם של תפארת, והארץ השם של מלכות. שני השמיים זה הספירות העליונות. יש שם מדרגה של שמי השמיים, שמיים ארץ. ולכן הארץ מקבלת חיות מהשמיים, דרך יסוד, ואז נקראת ארץ החיים. זה קצת יותר מובן, כן? ולכן כשהצדיק נמצא בארץ, הארץ היא ארץ החיים. כשהצדיק לא נמצא בארץ, היא נקראת ארץ, ארץ. והצדיק זה רמז ליסוד. יש פסוק, מי זוכר את הפסוק? הצדיק ויסוד? יפה, צדיק יסוד. זה מה שהוא מסביר פה. כן? מכיוון שהוא מושך את החיים במלכות, אז המלכות שנקראת ארץ, אז נקראת ארץ החיים. נמשיך? כלומר, הארץ שבה מתקבסים החיים העליונים. ומכוח שם זה, מושך שם אדוני החיים בכל הנבראים. דיינו, בכוח שם היסוד שנתן חיים למלכות, אז נקראת ארץ החיים, אז ספירת המלכות מושך את החיים לכל הנבראים למטה. אז שוב אני חוזר למה שהסברתי על הכוונה של הברכה. מי שברך אבותינו יברך. אז בזכות יצוד אבותינו, האבות, נתברכו. אז אנחנו מתפללים שמי שברך אותם יברך אותנו. תפסתם את זה? טוב. אז שוב אני חוזר ואני אחזור הרבה פעמים. בשעת התפילה אז תחשבו על זה. כן? עכשיו אנחנו לומדים. אבל בשעת התפילה תשכחו את כל זה. רק כשתביאו לעת החוכמה, לתקופת החוכמה, אחרי 70 שנה, אז תתחילו להתפעל בכוונות. כן? ועד כאן זה אסור. כי אין זמן כדי לזכור, פה עכשיו זה כוונה. אתם מבינים את זה? אז תשכחו את זה. נמשיך. ומכוח שם זה, מושך שם אדוני החיים בכל הנבראים אשר בעולם למיניהם. כל הנבראים אשר בעולם למיניהם. יש כל מינים של נבראים בעולם. ובכלל זה מלאכים. אז גם המלאכים מקבלים את החיים דרך אותו צינור הנקרא יסוד שמביא את החיים למלכות. נמשיך. במלאכים ובכל צבע השמיים וכוכביהם ובכל צבע הארץ וצאצאיה. וזהו סוד תוצא הארץ נפש חיה למינה. זה הפסוק בספר ראשית, בפרק ראשון. תוצא הארץ נפש חיה למינה. אז הכוונה זה הארץ, פשוט זה משמעו. אבל באיזה בחינה? שהמלכות תוצא ממנה כל ממנה כל המינים של נבראים. תוצא הארץ נפש חיה למינה. למינה זה לשון נקבה, כי נפש זה לשון נקבה. נפש חיה למינה. כל נפש חיה יש לה צורה של נפש חיה. כל מין למינו. כי הפסוק הזה כולל בדרך החוכמה העליונה, נפש כל מתנורע וכל רומס באדמה, נפש כל מיני דגים ועופות וחיות ובהמות, והנפש הבהמית אשר באדם. אז אני רוצה להסביר בקצרה את הביטוי האחרון. כתוב פה בספרים שלכם, הנפש הבהמית, כן? רגילים לומר הנפש הבהמית. בהמי זה מלשון בהמה, כן? אז יש, בכל נפש יש שתי מדרגות. יש הנפש הראשונה שהיא שווה לכל בני אדם, היא הנפש הבהמית. דרכה אנחנו שייכים, אנחנו קשורים לטבע האנושי שכל בן אדם, שהוא שווה לכל בן אדם. אבל יש במדרגה שנקראת נפש עוד מדרגה יותר עליונה שנקראת הנפש השנייה. הנפש השנייה ייחודית לכל אחד ואחד. באותו מישור של הנטיות הטבעיות של הנפש יש מדרגה ראשונה שהיא שווה לכל. אבל הצורה של הנטיות האלו בכל פרט ופרט היא שונה ונקרא, היא ייחודית לכל אחד ונקראת הנפש השנייה. אם למדתם ספר תניה, מי למד ספר תניה? שמעתם על זה. אז בפרק השני של הספר תניה הוא מסתת את הזוהר שאומר הנפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. והנפש השנית בישראל היא נפש של חלק אלוקה ממעל ממש, שנאמר, ואחר כך הוא מביא פסוקים. אז הוא רוצה לומר שהנפש השנית בישראל היא במדרגה שנקראת חלק אלוקה ממש. זה דומה קצת למושג זה בצלם אלוקים. והיינו כפי שרצה הבורא שנהיה. והדגש זה בישראל. והנפש השנית יש בכל בני אדם, אפילו אצל הגויים. ולכן אם אתם שומעים בשם התניה שאמר שלגויים אין נשמות, תזכרו בספר התניה התחלת פרק שני, יש נפש שנית גם אצל הגויים. אבל היא לא חלק אלוקה ממעל ממש. הבנתם מה שאני אמרתי? כן. הדגש היא בישראל. בישראל הנפש השנית היא חלק אלוקה ממעל ממש. כן? לא, לא. הוא מדבר במדרגה של הנפש, שהיא המדרגה התחתונה של הנשמה. יש נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. במדרגה של הנפש יש שתי מישורים. הנפש הראשונה, או לפעמים תמצאו הראשונית, כן? זה הנפש הבהמית. שווה כמעט בין אדם והבהמה. כמו שאצל הבהמה יש גם כן נטיות טבעיות, יש גם כן באדם. יש אצל האדם נפש בהמית, כן? אבל יש נפש שנייה, בבחינת נפש, לא הגענו לרוח, כן? זה הייחוד, הצורה הייחודית, של הנטיות הגופני, של הגוף, אצל כל אחד ואחד, זה לוקח צורה ייחודית. זה כבר דומה למה שנקרא נשמה, כן? אבל במישור של הנפש. אבל מה אומר ספר התניא שמה? כי הנפש השנית בישראל נקראת חלק אלוקה ממעל ממש. דהיינו, גם אצל אומות העולם יש נפש שנייה, אבל היא לא בבחינת חלק אלוקה ממעל ממש. זה מובן? אולי מישהו יביא לי את הספר תניא. תמצא אותו מאחורי השולחן שלי. אחר כך נחזור לפסוק שלנו, תוצא הארץ נפש חיה למינה, והפסוק הזה כולל כל מיני נפשות, והנפש הבהמית אשר באדם. אחר כך הוא מוסיף, ובכלל זה גם כן, הנפש אשר, העליונה אשר באדם, הנקראת נשמה. זהו, תודה. תראו את זה מיד אחר כך. אז רק דקה.
למה נפש חיה למינה?
לא שמעתי. לא, כדי להדגיש שמדובר, כן. שלא לחינם, הפסוק אמר, נפש חיה. כי הצד החיים שבנפש בא מיסוד. אבל תוצרת, לא נאמר תוצרת נפש, אלא נפש חיה, והסגולה להיות חי באותה בחינה באה מיסוד. הארץ זה מלכות. רק דקה, זהו. אז הוא כותב את זה ככה. ונפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, ואנחנו אומרים בתפילה, ואתה נפחת בי, כמו שכתוב בזוהר, מן דנפח מתוכה נפח. פירוש מתוכיותו, מפנימיותו, שתוכיות ופנימיות, החיות שבאדם, מוציא בנפיחתו בכוח. דהיינו, התוכיות שבאדם, הוא מוציא את זה בנפיחתו שבפניו. אז זה הסוד של הפסוק. הפסוק הזה, חלק לא קמה ממעל, זה בספר איוב. תראו את זה, זה שאלה בספר איוב. מי יודע חלק אלוקה ממעל נחלת שדי ממרומים. אז לפי צורת הפסוק, חלק אלוקה ממעל זה מקביל לנחלת שדי ממרומים. ולכן חלק יש לו משמעות של נחלה. החלק שהאל מקבל כחלקו מנשפת האדם, נחלת שדי ממרומים. כן? ואפשר להבין, וזה החסידות מבינה בצורה השנייה, בהפך, חלק זה מה שהבריאה מקבלת מהבורא, כמו שהנחלה זה מה שהמקבל מקבל מהנוכל. כן? ולכן יש מושג של חלק אלוקה ממעל. כל זה זה לא פשוט להבין מה זה מטה ומעלה בחלק אלוקה, כן? אז אפשר להבין את זה לפי מה שאומר המדרש, ישראל עלה במחשבה. במחשבת הבורא, ישראל הוא במעלה. ישראל עלה במחשבה. במחשבה של הבורא על האדם, בראש יש ישראל. ישראל עלה במחשבה. תפסתי את פשט הביטוי הזה, כן? ולכן זה אותה משמעות, חלק אלוקה ממעל. ולכן הצד המעולה של אותה מחשבה זה נקרא ישראל, וכפי שאומר הרב, והנפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל, ישראל עלה במחשבה. שוב, זה לא אומר שאצל אומות העולם אין נפש שנית, אבל היא לא בצורה של ממש, שמה שמגדיר צלם אלוקים חלק אלוהה ממעל. כן? זה מובן. אז זה כדי להבין מה המשמעות של הנפש הבהמית. זה הנפש הראשונה. הנפש השנייה זה האיחוד של כל אחד ואחד, והנפש הראשונה היא הנפש הבהמית. אז אני חוזר על זה. והנפש הבהמית אשר באדם, ובכלל זה גם כן הנפש העליונה אשר באדם הנקראת נשמה. אז הנפש העליונה זה הנשמה. כן? זה לא הנפש השנית. הנפש השנית שייכת לנפש. כן? ולפיכך, דחשו בפסוק זה, תוצא הארץ נפש חיה למינה, זה נפשו של משיח. אז אני רוצה להסביר את זה. בפסוק הזה, בפרק ראשון, תוצא הארץ נפש חיה למינה, אם אני זוכר, זה פסוק 26. לא, 24. קו דלת בפרק ראשון. יש לכם ספר בראשית, תראו, כן, קו דלת. ויאמר אלוקים, תוצא הארץ נפש חיה למינה. אז בפסוק הזה רומז לרצון הבורא לברום כל נפש חיה. ודחשו, אמר הרב, דחשו על זה, כולל נפשו של משיח. טוב, אני לא מצאתי מקור במדרש שעל הפסוק הזה אמרו, נפש חיה זה נפשו של משיח. נשמתו של משיח, צריכה. נפשו של משיח. אלא במדרש אמרו, זה נשמתו של אדם הראשון. איפה זה? ויאמר אלוקים, תוצא הארץ נפש חיה, אמר רבי אלעזר, נפש חיה זאת, זה רוחו של אדם הראשון. ולכן אנחנו צריכים ללמוד את ההסבר פה, בפרק הזה. נראה מיד את הפירוש. אבל יש איזה רמז על הפסוק, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, ורוח אלוקים מרחפת, זה רוחו של מלך המשיח. אז נראה מיד איך המפרש מסביר לנו את זה, שמה למטה, בירה ב', תוצא הארץ נפש חיה למינה. זו נפשו של משיח, כלומר, עד נפש האחרונה שבגוף. והיינו כמן דאמר, כמי שאומר, אף נפשו של משיח מן הישנות והבן. אז אני רוצה להסביר לכם. יש שתי מילים של נשמות. נשמות ישנות ונשמות חדשות. אז מה שנקרא נשמות ישנות, זה כל הנשמות שבאים לעולם ושהיו בגוף של אדם הראשון, שחוזרים בגלגול במשך ההיסטוריה של המין האנושי. אז זה נקרא נשמות ישנות. אבל יש גם כן נשמות חדשות, אין הרבה, כל דור ודור יש קצת נשמות חדשות שבאות כדי לעזור לדור. אבל רוב הנשמות שבאות בכל דור, באות מנשמתו של אדם הראשון. זה מובן, וזה נקרא נשמות ישנות. אז יש מחלוקת על נשמתו של המשיח, האם הוא יהיה מהנשמות הישנות ומהנשמות החדשות. זה מובן? ייתכן שלמנו נושא דומה לזה בלידתו של משה רבנו. כי בלידתו של משה רבנו, יש נושא חשוב מאוד, האם משה היה עלול להיות המשיח? למדנו את זה? משה בגימטריה זה כמה? משה בגימטריה, זה? סליחה? זהו, משיח? שישים? משיח זה? 300 58 מה ההבדל? 13 טוב. ולכן משה פלוס האחד של ישראל זה משיח. ולכן פה יש איזה רמז שהיעד של משה זה להיות משה. לא להיות המשיח. רק יחידים ועיניכם חסידי אומות העולם, יש להם נפש שנית שהיא יחידה. וזה קשור לעניין של ההשגחה. יש מחלוקת בין החכמים, אם לשאר אומות העולם יש גם כן השגחה פרטית או רק לישראל. כן? אז ייתכן שהפתרון של המחלוקת זה העניין שאצל אומות העולם יש השגחה פרטית לחסידים של אומות העולם. אבל שאר בני אומות העולם הם תחת השפעת המזלות של הסך שלהם. זה מובן? בסוד אין מזל לישראל. אבל לפי הגמרא זה במסכת שבת. אין מזל לישראל כשעושים רצונו של מקום. אבל כשאין עושים רצונו של מקום, אז יש מזל לישראל ונקרא מיכאל. כן? אבל למיכאל, וזה השם שלו, יש לו רק דבר אחד לומר. מיכאל, תראו יותר למעלה. מיכאל. כן? זה הסוד של רצונו של מקום. לפי דעתי, המשמעות שלו, את הסוגיה הזה, כשישראל אינם עושים רצונו של מקום, המשמעות כשהם נמצאים בחוץ לארץ, חוץ ממקומם. המקום זה אלוקי הארץ. זה מובן? טוב.
בממד הזה, סכנת חיים, זה הינוח סכנת נפשות?
כן, וזה נקרא פיקוח נפש. זה סכנה בנפש השנית, אם הבנתי את הכוונה. כן, מה שאתה?
בביטוי אין מזל לישראל, האם אפשר להגיד אין פסיק מזל לישראל?
זה לא אפשר, זה הפשט. זה האינסוף.
האינסוף הוא מזל לישראל.
יפה, זה הפשט. טוב, אני ממשיך עוד קצת משפט, ובכלל זה גם כן הנפש העליונה אשר באדם הנקראת נשמה. כי החלק של הנפש מקביל לספירת בינה, עולם הבריאה, נקראת נשמה. והחלק המקביל לספירת חוכמה, עולם הצילות, נקראת חיה. והחלק המקביל לכתר, נקרא יחידה. המקביל לתפארת זה רוח, והמקביל למלכות זה נפש. ולפיכך דרשו בפסוק זה, תוצא הארץ נפש חיה למינה, זה נפשו של משיח. האדם האמיתי. דהיינו שצריך שלארץ יהיה כוח למשוך את הנפש שנמצאת בנפש חיה, בחיה, בעולם הציבות. וזה התיאור של גמר התיקון של עולם, של עולם מסוים. כשהכלי של המלכות יכול להכיל את האורות של חוכמה, זה נקרא גמר התיקון.
זה
מבחינת בראשית
החיים?
זה קשור. אבל תזכרו את זה, כן? כי הצמצום פועל בעיקר במלכות. וזה מגלה את הכלי של המלכות. כוח הקבלה, הרצון לקבל של כל עולם ועולם. וכשדווקא הכלי של המלכות הוא מספיק זך כדי להכיל את אור דה חוכמה, זה התיקון של אותו עולם. כל עוד שאין מספיק אותה זכות, אז הוא מכיל אור דה תפארת, שזה לא אור ממש, אלא הארה של האור של החוכמה. וזה נקרא אור דה חסדים. זה ניתן בחסד, מכיוון שלא זוכים בזה. באמיתו של דבר. אין עוד מספיק זכות, אז מקבלים את זה בחסד. זה נקרא אורות דחסדים, ואורות דחסדים מביאים אורות דגבורות. עד שהכלי של מלכות, דהיינו הנוקבה, יכולה להכיל את הנשמה של החוכמה, אז זה נקרא גמר התיקון. זה מובן?
כן.
תפסתם את כל ההשלכות של זה, כן? פחות או יותר. מספיק? כן. לכן כל התהליך של תיקון העולם, אין מבחינת כלל, אין מבחינת פרט, זה כל אחד במדרגה שלו, זה לזכך את הכלי הזה של הנוקבה, של המלכות, שהיא בעצם רצון לקבל על מנת לקבל. והזכות היא, וזה תורתו של הרב אשלג, להפוך את הרצון לקבל על מנת לקבל, לרצון לקבל על מנת להשפיע. והסוד היא שם חווה. ויקחה את שם אשתו חווה, כי היא הייתה עם כל חי. דהיינו, החטא בה דרך הנקבה כאישה. ותראה האישה, כי העת טוב למאכל ותאוות לעיניים, כן? אז היא קיבלה, על מנת לקבל. אבל התיקון זה כשהאישה היא אימא. ולכן אדם הראשון נתן לאשתו את השם של חווה, כי חווה הייתה אם כל חי. והכוונה היא, נתן לה את הייעוד של להוליד. האם מתקנת את החטא של האישה. זה מובן? עכשיו אתם יכולים לתפוס קצת מרחוק את העבוד הזרה של הנצחות. כן? טוב, אני לא רוצה להוסיף על זה. אבל זה עבוד הזרה שלהם. כן? כי תיקון העולם זה זכות האימא. טוב.
קשה לי עוד להבין את העולם של האומות שהם מגיעים.
כל אחד במדרגה שלו. כשעולם זוכה, הוא זוכה דרך הזכות של ישראל, והוא מזכה את הרבים, ישראל מזכה את עולמו. כן. למשל, כשישראל יצא ממצרים והגיע להר סיני, כל העולם כולו עלה במדרגה. כן? זה הסוד של זוכה ומזכה את הרבים. מזכה את הרבים זה ממד אחר מסתם זוכה. זוכה כשל עצמו. מזכה את הרבים, וזה הסוד של הפסוק שאומר, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. והפסוק הזה נאמר לשבטים. מצדיקי הרבים, והרבים זה הגויים. כפי שאנחנו אומרים, זה לא סתם בדיחה, בעוונות הרבים. מה? כן, מכיוון שיש לנו אחיזה ברוי, ויחזו בה, בארץ מצרים. מה? כן. לא, זה גם כן, אבל זה כבר ההפר. זה החלק הגוי שבישראל שהוא חוטא. כן. בינינו תחתי משמע, לא רק בחברה, אלא בכל אחד ואחד. כן? זה נקרא החיצונים. טוב, אז מה השעה? טוב, אפשר להסתפק בזה. טוב, כפי שקיוויתי, כשמתחילים ללמוד, זה לומד. זה בגמרא. חש בראשו, יעסוק בתורה. אני שמעתי פעם, חש בתורה, יעסוק בראשו. טוב, אז נתראה בשבוע הבא. אפשר...